כן, אנחנו בפסוק ג' וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. לפני זה אולי כמה מילים. יש לה, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אחד, נכון? אנחנו כל יום שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז איך יכול להיות שדבר אחד יש לו כל כך הרבה שמות? שאלתם את עצמכם פעם את השאלה הזאת. כאן הוא מדבר על שלושה שמות נזכרים בשני הפסוקים האלה. אלוקים, שם השם, שדי. מה זה? איך אפשר להבין את זה? שיש לזה כל כך הרבה שמות. חשבתם על זה פעם? אחד? סליחה? נו? זה לא? כן, הוא אחד, הוא לא משתנה הקדוש ברוך הוא. אבל איך אנחנו קוראים לו בכל מיני שמות? אלא מה, שנבין את הדבר הזה, נכון שהקדוש ברוך הוא לא משתנה והוא אחד ואין יחיד כייחודו וכל הדברים האלה. זה מצד המהות שלו, אבל מצידנו, אנחנו כבני אדם, הוא מתגלה אלינו במידות שונות. פעם במידת החשן, פעם במידת הדין, פעם במידה כזאת, כמו שחזל אומרים, על הים בקריאת ים סוף, התגלה כגיבור במעמד הר סיני, התגלה כזקן, זקן לבן כזה. אז זה לא מצד שהקדוש ברוך הוא משתנה. אלא השאלה איך אנחנו, מה אנחנו מגלים מתוך העמידות שלו, מתוך ההנהגה שלו וכל זה, לכן השינויים והשמות. כהקדמה לפסוק הזה, בוא נראה מה אומר הפסוק.
יש עוד איזה הסבר.
נו, יש הרבה הסברים, אבל תגיד את ההסבר שלך.
יש, לנו יש בירה שחורה ובירה לבנה.
כן.
יש מדינות שיש בהן
70-100
סוגי בירה.
כן.
כי הם אוהבים בירה.
כן.
לנו
יש שם אחד לשלג, שלג. אצל האסקימוס יש איזה גם 70-100
שמות
לשלג. אנחנו אוהבים שלג,
בונים
איזה
בתים.
לנו
יש הרבה שמות
לאלוקים.
אנחנו אוהבים
אותם. יפה מאוד. אכן, שמות. נכון, הגילוי שלו מופיע בגוונים שונים. במידות שונות. לכן ריבוי השמות. לכן כל שם צריך לברר מה הוא מרמז, על מה הוא מלמד. זה לא בא לשלול את האחד, זה בא רק להתייחס אל הגילוי. בואו נראה מה הרש"י אומר. וירא אל אברהם, אל יצחק ויעקב בכל שדי. אומר רש"י, מה זה וירא אל אברהם בכל שדי, אל האבות בכל שדי? הבטחתים הבטחות, ובכולן אמרתי להם, אני אל שדי. אמרתי להם, אני אל שדי, זהו. מה הכוונה? אומר כאן שלם הורה, ואם תאמר מה ההבדל אם היו ההבטחות בכל שדי ובשאר השמות הקדושים, למה דווקא כל שדי? מסביר במקום, ועוד הרי לא נזכר כאן בכתוב ההבטחות, נראה לומר שם כל שדי הוא מורה על ההבטחות. מדוע כל שדי מורה על ההבטחות? שהרי פירוש כל שדי שדי באלוקותי לתת לכל בריאה. לפיכך אמר וירא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב בכל שדי, כאשר נראיתי להם בשם זה, אז בוודאי שיבטחה שיבטחתים, ואמרתי שדי באלוקותי להבטיח ולעשות. כמו שאומרים, הקדוש ברוך אומר, תסמכו עליי, אני מבטיח, מה? הוא יקיים או לא? רגע, אבל בימי האבות הוא עדיין לא קיים את הדבר הזה. הוא לא קיים. אבל האבות האמינו בו. למרות שהוא עדיין לא קיים. הבטחות, יקיים. אז זה הוא אומר, ואתה, משה רבנו, אתה אומר לפני זה, מה, למה הרי אותי? מה אתה דואג? רק התחלת את הדרך. אני הבטחתי, אבל אני אקיים. זה מה שהוא אומר, ושמי השם לא נודעתי להם. מה הכוונה? לא הודעתי, אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי, לא התגלתי להם, לא ניכרתי להם במידת האמיתות שלי, שעליה נקרא שם השם, כי עדיין לא קיימתי, רק הבטחתי. והם בכלל לא יררו, האמונה שלהם הייתה כל כך ודאית לגבי העתיד לבוא, מה הבעיה אם לא קיים עכשיו? מה הבעיה? דרך אגב, עם ישראל חי את העתיד כל הזמן, למרות שהיה בגלות, למרות שהיה לו בצרות, מי שהיה לו כאן פעם צרה או משהו כזה? מי שהיה לו כאן צרה? לא היה לכם צרה אף פעם? אה? מה זה יהודי מאמין? הוא מאמין שיצא מהצרה. זה לא סף פסוק. בזה נמדדת האמונה. אז האבות, הבטחתי להם הבטחות, ולא קיימתי, אבל לא התעררה אמונתם, כי הוא זה. אבל לך, משה רבנו, אני מבטיח כבר בשם השם, כגילוי, הנה, יש עם, אז מה אתה אומר להמרא אותי? כן. לא הודעתי, אין כתיב כאן, אלא לא נודעתי, לא נקראתי להם במידת האמיתות שלי, שעליה נקרא שם השמי השם. כן? נאמן לעמד דבריי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי, ובכל זאת מה קרה עם האבות?
המשיכו לעמוד.
האמינו או לא האמינו? לא. כי זה כאילו הערה למשה רבנו. איך אפשר להעיר למשה רבנו, המאמין הגדול הזה. אז זה בא בשבילנו ללמד אותנו. כל התחלה היא קשה. לפעמים, האדם שמתחיל משהו, הוא מתייאש בהתחלה. הוא לא מצליח. גם משה רבנו, בפוש הראשון, הוא לא הצליח. לא רק שהוא לא הצליח, פה הוא הכביד את אורו, הוא לא עליהם. אז הוא לא להתייאש. אלא אדרבה, צריך להאמין, גם כשקשה. הוא צודק, רשי, מה אתם אומרים? אה? תמיד הוא צודק. טוב, בוא נראה את המשנה. עדיין, רשי, אני זוכר אותו. רשי, היה לו מבט עתידי. צריך להבין, יש אנשים, יש כל מיני מבטים. אדם, יש אדם שהוא חי רק מבט עכשווי, עכשיו, הוא חי את העכשיו, זהו, רק את העכשיו. אבל יש אדם שהוא חי את העתיד, איזו חכם, הרואה את הנולד, הוא רואה את העתיד. זה היה רשי. וכל דבר, הוא לא רק ראה את המציאות שהוא חי בה, לא את הקלה, אלא הוא ראה מה יהיה בעתיד. לכן הוא פותח את כל הפירוש שלו לחומש, כן, הוא אומר, לא, הוא מביא שם מדרש, שאם יבואו מות העולם ויגידו, נסתים אתם כבשתם את הארץ וכל הדברים האלה, מה אנחנו עונים להם? אומרים, כוח מסע וגיד למה לתת להם מחלת גויים. בעצם, מה קשור לתקופה של רשי לפני 1,000 שנה? אז הגויים באו ואמרו, נסתים אתם, מה זה לא היה בכלל? אלא רשי חי את המראה, עתיד לבוא, יהיה קיבוץ גלויות, ואז יבואו, אומות העולם, ויגידו, כובשים אתם, ליסטים אתם, זהו. מה נגיד להם, לאומות העולם? אל תגידו להם שום דבר. אתם בעצמכם תאמינו, אומר רשי, תאמינו שארץ ישראל שייכת לנו. מה שהם יגידו, יגידו, זה לא משנה. העיקר שאתם תאמינו. איך ידע רשי שתהיה הסיטואציה? איך הוא ידע? אלא הוא ראה את העתיד, זה מדרש, הוא בחר את המדרש הזה לפתוח את כל התורה. יהודי יש לו עין עתידית, אין לו עין עכשווית ותולו, הוא מסתכל על העתיד, זה היהודי. גם ברמה הלאומית, גם ההיסטורית וגם ברמה האישית וכל אחד ואחד. ואנחנו במשניות, במועד קטן משנה ג' רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכים את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. אני רוצה להסביר לכם, אני פעם עבדתי במטעים, בקיבוץ. עכשיו, היום יש צנרת ויש כל מיני דברים כאלה, פעם זה לא היה ככה. פעם היה פותחים ברז, היו יוצא בתעלה מים, והיו עושים תעלה לכל עץ, והיה גומה כזו, מקיפים את העץ באדמה, גומה קוראים לזה, כן? והיו מושכים מילה, הייתה ממלא את הגומה הזאת, פתח, אופ, זאת הייתה שיטת ההשקעה. כן, היה פשוט, אז זה אומר, האם מותר לעשות את זה בחול המועד או לא? בוא נראה. רבי אומר, מושכים, כן, מים רבים שהתכנסו תחת אילן אחד, מותר למשוך אותו בחול המועד לאילן אחר שאין בזה תרחה. אבל בלבד שלא ישקע את כל השדה. יש מפרשים דובר כאן בשדה בעל, בית בעל, כן, שרק במי גשמים. ואין הפסד שאין משקים אותו. אף על פי כן, אם יתכנסו הרבה מים תחת אילן אחד, יש בהם כדי להשקות לנהלות אחרים סמכים. לא מותר למשוך את המים מאילן לאילן שתריכה מועטת היא. כבה כזו, יתירו החכמים אף על פי לא במקום הפסד. אמרנו, יש הבדל בין תריכה מרובה, תריכה מועטת. אבל לא ישקע את כל השדה, משום שיש בזה תריכה יתרה. יש מבארים שמשנתנו מוסיפה לעסוק בשדה בית השלחין דווקא, לא הבעל. דהיינו, מקום שמשקיעים. דהיינו, בשדה אילן זקוקה להשקעה, ואין בה לא ירקות ולא זרעים, אלא אילנות בלבד. כיוון שיש בה הפסד, יתר ולמשוך בה את המים מאילן לאילן, בלבד שלא ישקע את כל השדה. שהשקעת כל השדה איננה אלא משום הרווחה יתרה. אסור לצרוך לשם כך בכל מועד. אבל שדה בית הבעל הועיל ואין בו הפסד, כי במלא הוא משקע על ידי הגשם. הפתיחה מועטת אסורה, לכן אסור אפילו למשוך בה את המים מאילן לאילן. זרעים שלא שתו לפני מועד. זאת אומרת, מישהו כאן זרע פעם? מה איתכם? איפה אתם חיים? תראו, איך זורים בעצם? זורים, חורשים את האדמה. אחרי שחורשים את האדמה, זורים את הזרעים. ואחרי זה משקים. זאת אומרת, יש שלב שהזרעים באדמה, אבל הם לא מושקים. גם היום, למשל, בסתיו, כשמתחילים הגשמים, אז במיוחד בנגב אפשר לראות את הדבר הבדואים, הם רגישים מאוד לדבר הזה. הם חורשים את האדמה לפני הגשמים. כשמגיע הגשם, אז הם שמים את הזרעים. אחרי הם הופכים את האדמה על מנת שהם יתאמנו יותר באדמה הזאת. אז זה מה שאומר, השלב הזה, האם זורעים לפני ההשקעה או לא? זרעים שלא שתו לפני המועד, לא ישקעו אותם, לא ישקעים במועד. חכמים מתירים בזה או בזה. זרעים שלא שתו לפני המועד, שלא ישקעו אותם לפני החג, לא ישקעו במועד, אפילו בבית השלחין, כגון זה אין הפסד, אם לא ישקעים בכל המועד, ולא ישקעו גם קודם לכן. והרמב״ם כותב אותם, מפני שהם צריכים מים רבים, ויש בהשקעה צריכה יתרה. הם מפרשים זרעים שהגיעו בעונת השקעתם קודם המועד, ולא שתו, כבר התחילו בהפסד להיפסד, ולא חס עליהם בחול, אלא הניחם שלא באונס, הם משקים אותם במועד, ורם אם לא הגיעה עונת השקעתם עד המועד, מותר להשקעתם, אף על פי שלא שתו קודם המועד. חכמים מתירים בזה או בזה להשקות כל שדה אילן, להשקות זרעים, שלא שתו לפני המועד. דעת חכמים, אף משום הרווחה מותר להשקות בכל המועד. והלכה היא כרבי אליעזר בן יעקב, בגמרא אמרו שבשדה לחה, בשדה לחה שכבר רטובה, אף רבי אליעזר בן יעקב מודה שמותר להשקות במועד, שדינה כזרעים ששתו לפני המועד. אנחנו באורות. אתמול למדנו בדף כף דלת, בדף כף דלת, למדנו את העניין של השם צבאות, הוא השם אלוקי ישראל, וצבאות ישראל, צבאות השם הם וכולי, ראינו זה. אתמול בערב גלגל לידי חוברת של הרב שיעור שנתן רב צביטה או שליטה בדיוק על הסעיף הזה. אני לא אקרא לכם את הכל, אבל הבאתי אותה במיוחד. ישראל צבאות השם, זה זה תחילתו פרק חן. לא קראתי את הכל, אבל אותו רעיון שאמרנו כאן הוא רק בעומק יותר, מעמיק מאוד. מה הפשט ישראל ציוות השם? על זה יש כאן שיעור שלם, רק אתחיל להקריא את הדבר הזה. אז הוא אומר כאן, הוא אומר באופן כללי, אני לא אקרא את הכל. יש בפסוקים בהם לכול העלמה הביטוי צבאות מתייחס לישראל. למרות שהצבאות זה כל הבריאה כולה זה ציוות השם, זה רצון השם. אבל יש אומר שצבאות מתייחס לישראל הקרואים ציוות השם, וההבטחה של יציאת מצרים כתוב והוצאתי את ציוותיי ואת עמי בני ישראל מארץ מצרים. בשבטים גדולים מפורש שהצבא של האלוקים מי זה? ישראל. בזמן היציאה והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל ציוות השם מארץ מצרים. מצד אחד. מצד שני, כל הבריאה כולה בעצם היא עושה את רצון הבורא. אז הצבאות גם מופיע על כל הבריאה כולה. כאן מעריך בדבר הזה. הוא אומר כאן, זה לא עומד בסתירה, כי יש מדרגות. מה המדרגות? כמו בצבא, יש מה שנקרא משמר המלך. זאת אומרת, איך אומרים, יחידה מיוחדת, עילית, שהיא נקרא בפי חז"ל, לגיונו של מלך, זה לכהנים נאמר, לגיונו של מלך. ככה, בכל הבריאה כולה זה ביצירה אלוקית, זה עושה את רצון השם. אבל בתוך כל הבריאה כולה יש לגיונו של מלך, הכוונה היא לעם ישראל. זה לא עומד בסתירה בזה שציוות השם זה כל הבריאה כולה, אבל מצד שני, בתוך כל ציוות השם, יש עם ישראל שהוא עם מיוחד, שדרכו מתגלה אור השם בעולם, לכל העולם כולו. וזה כאן הוא מעריך במאמר הזה, בעניין הזה. טוב, אנחנו בסעיף ת'. אמינות. מינות זה נצרות בכל מקום, זה צריך לדעת. הנצרות. מה אמרה הנצרות, אתם יודעים, או מה היא אומרת הנצרות היום? יש ברית ישנה, ברית חדשה, עם ישראל בעצם לא עמד ב... הדרישה המוסרית, האלוקית וכולי, לכן נתן, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל גט, אמר, זהו, אני פותח דף חדש בהיסטוריה. דרך אגב, לכן גם אסור לכתוב תאריך לועזי, כי אם אתה קורא את התאריך לועזי, כאילו אתה מודה בתיאולוגיה הנוצרית, כאילו ההיסטוריה מתחילה מאותו האיש. זה בדיוק אותה הסיבה. זה העיקר, זאת אומרת, אני לא מדבר על עבודה זרה וכל הדברים האלה, אבל לבטל, למחוק את עם ישראל מהמפה ההיסטורית, זה העניינם של הנוצרים, כי הם אומרים להם ברית חדשה. כנגד כל הגישות האלה, אם נדבר כאן, בוא נקרא, נתחיל לקרוא לפחות. אמינות בתוך, מתוך שיצא מהמחנה אל החוט, מחנה הכוונה מחנה ישראל, הרי היא נפרדת, ולא רק נפרדת מעם ישראל, אלא מחרפת, מגדפת, אומרת, מי לי בשמיים? אף על פי שבפיה תדבר רמות, ודבריה חלקו מחמאות, רפיון ביטחונם של ישראל, שמתאמצת אמינות להרחיב, שאילו כאילו כבר אין עם ישראל. הרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוקית נסחית, בהם להיות סגולה מכל העמים, כל זה הם רוצים לבטל. הרי סעיף מסורי הגפן נוכריה של הפרדת רשות הגבוה, כאילו הרשות הגבוה זה אלוקים מהעולם. אותה הרישה חושבת להפר ברית בשר, כמו שהם לא עושים ברית מילה. כן, אותו דבר ברית הארץ, גם יחד. המדמה בחולשתה הפנימית, כי הגוף וכוחותיו והעולם החומרי והופעותיו בחירת האדם רצונו וכל אחד הם לא דברים מופרדים. כן, מפרידים בין, כמו שאומרים לא להתחתן, לנזרים, לכומרים, לדברים האלה. הם אומרים לא, מי שרוצה להיות קדוש יהיה בשמיים, אבל לא בארץ, לא, שיכולים לסכל את הצעת השם העליונה ותוכל לפי זה ברית עולמים להיות מופרת על ידי סיבות צדדיות כחטאות ישראל והתגברות הרשעה החומרית בעולם. ולא ידעו ולא יבינו הנוצרים בחשיכה והתהלכו, התהלכו כאלוקי עולם. השם עושה שלום ובורא רע והכל עבדיו, גם אלה שאין לכאורה עושים רע. ולא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא וישראל שבט נחלת השם, צבאות שמו. בעולם הגשמי, עם כל עומק הרשע המכנס בבשר, הכל קשור בתנאים שחקק בהם צור עולמים בעולמו, שהוא רשות יחיד, כולל החומר, כולל הירידות וכל הדברים האלה של יחידו של עולם, ואין עוד מלבדו ממש גם היום. אפילו מעשה כשפים, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שמכחישים את המעלה של מעלה, זה לא יוצא מרשותו של הבורא. ונשמת ישראל באור עליון זה היא שרויה, באור זה שאין עוד מלבדו, שהוא אחד ולית אתר פנוי ממנו וכל זה. במקור חיים עליונים לאלו היא מקבלת שאיפת חיה. על כן תורתו, תורת עולמים, נצחית, ברית עולם ולא תשכח. ולא תוכל שום הגברה חיצונית ורוחנית פנימית לעבור את פי השם ולסור מחוקותיו חוקות עולמים. כמו חוקי טבע, אתה לא יכול לבטל אותם. ומקור הגבורה והעוז, גם זה שמתגלה בכבישת החיים, בתוך אוצר גבורת אל, השם יוצר עולמים, היא לקוחה הכל מעת השם. ולהגשים ולגלות בחיים במעשה תוצאות תורה עליונה זו, קרואים אנו, עם ישראל, לאורו של משיח, לייחד את הקדוש ברוך הוא, אנחנו עם מייחדים, הכל מעט אלוקים, גם מה שנראה בינו לא כל כך נחמד, שיתנוצץ מכל העברים, מכל סיבות החיים, מכל הבחירות, מכל העצות, מכל משטרי הטבע, מכל העסקות, מכל הקדושות, מכל הניסים, מכל הנפלאות, ועני ורוכב אל חמור, בעצמו עם ענני שמיה כבר עם נשת, זה המשיח. זה ההבדל, אנחנו מאמינים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, גם את הארץ, מלוא כל הארץ כבודו, גם הארציות, והם מפרידים, אומרים, לא, איך אומרים, שמיים לחוד, ארצות, מה שנקרא הפרדת דת ומדינה. גם היום, לצערנו הרב, במדינה, יש כאלה דעות כאלה, להפריד את הדת מדינה. מה זה משנה? כמו באמריקה. אמריקה, דת לחוד, מדינה לחוד. אצלנו זה לא הולך ככה. אצלנו הכל זה עניין אלוקי. גם ההנהגות המדיניות, המוסריות, האישיות, המשפחתיות, לגלות את האלוקים בעולם וכאלה. ואצלהם זה לא להפריד בין הדברים האלה. זה ההבדל. לכן הנצרות היא ממש אנטי טבע של יהדות מבחינתי. אשרינו, מה טוב חלקנו שאנחנו בני ברית. יש ביטוי כזה, בני ברית. אנחנו בני ברית. הם אומרים, יש ברית חדשה, הם כבר לא בני ברית.